יבמות, דף עין ה', מתחילים בעזרת השם, 17 שורות מלמעלה, במילה במים. מסופר במסכת יומא דף פ"ו. פעם רבי מתיה בן חרש היה ברומי, הוא פגש את רבי אלעזר בן עזריה, שאל אותו, האם שמעת את הארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? האם שמעת את ארבע הצורות לכפר על ארבעה, על ארבע דרגות של חומרה של החטא שהיה רבי ישמעאל דורש? אמר לו, יש שלושה חילוקי כפרה ותשובה חייבת להיות עם כל אחת מהם. וכך הסדר. אדם שנכשל ועבר על מצוות עשה וחוזר בתשובה, אינו זז משם עד שמוחלים לו. אדם עבר על עבירה חמורה יותר, מצוות לא תעשה, חוזר בתשובה, תשובה תולה את הכפרה, יום הכיפורים מכפר. אם הוא חטא בחטא חמור עוד יותר, חיוב קראת, חיוב מיתת בדין, על עוון כזה, חוזר בתשובה, גם יום הכיפורים לא מכפר לגמרי. תשובה ויום הכיפורים תולים, והאיסורים הם אלה שמשלימים את הכפרה. אבל אם אדם יש בידו עוון חילול השם, גם תשובה, גם יום הכיפורים וגם האיסורים תולים. מתחילים את הכפרה. יש דבר אחד שמשלים לגמרי את הכפרה. יום המיטה מכפרת. אומר בספר ליקוטי הלכות, הלכות ברכות השחר, פרק ה', אות מ"ב. זה הרמז בפסוק. ובא השמש, כמו בא השמש בצהריים חלילה. דהיינו שאדם נפטר מן העולם ותהר. זה יכול להיות כפרה גדולה בשביל האדם. הפירוש הפשוט שהתורה מתכוונת כשהיא אומרת הוא בא השמש ותהר, מדברים כאן על אדם שהיה תמה באיזושהי תומה, הוא היה תמה שרץ, תמי מת, או אחד מהתומות. והוא טבל ביום שהוא נטהר, אז הוא עבר את השלב הראשון של הטהרה, אבל זה לא מספיק. הוא בא השמש, כשהשמש תשקע ויצא את הכוכבים, וטהר. אז תהיה לו טהרה גדולה יותר. הוא יוכל גם לאכול תרומה. ישנם תומעות שיש שלב נוסף. מחורת הוא מביא קורבנות טהרה, ואז הוא יהיה טהור גם לקודשים, לקורבנות. אבל לעניין תרומה, לעניין כהנים, כדי שיוכלו לאכול תרומה, הם צריכים להמתין אחרי שהם טבלו לצאת הכוכבים, ואז הם יכולים לאכול בתרומתם. כמו שהמשנה שפותחת את השס, אומרת שזה גם הזמן שאפשר להתחיל לקרוא קריאת שמע של ערבית, לפי חכמים. משעה של צאת הכוכבים, שאז הכהנים שהיו טמאים וטבלו, יכולים לאכול בתרומתם, שזה זמן צאת הכוכבים. יש פסוק נוסף, שמדבר בדיוק על אותה הלכה, אלא שהוא לא מדבר על אדם, אלא על כלים שנטמאו. במים יובה, כלי שנטמא, טובלים אותו במים, וטמא עד הערב. ובערב הוא טהור שאפשר לאכול בו תרומה. שואלת הגמרא, הרי כבר כתוב שאדם שהיה טמא וטבל, עדיין אסור לו לאכול תרומה עד הערב. אז למה לי לכתוב את זה על כלי שהיה טמא וטבל, שכדי שיוכל לגעת בתרומה צריך להמתין עד הערב? אמר רבי זרע, יש הבדל גדול בין אדם לבין כלי. אדם צריך להיות טהור כדי שיוכל לאכול תרומה, וגם כדי שיוכל לגעת בתרומה. כלי, לאכול תרומה הוא לא יכול לאכול, הוא רק יכול לגעת. תורה רצתה לומר שאפילו בשביל נגיעה בתרומה, לא מספיק תבילה. צריך להמתין לצאת הכוכבים. לכן התורה כותבת על כלי שהיה טמא וטבלו אותו, שכדי שיוכלו להשתמש בו בתרומה, כדי שיוכל לגעת בתרומה, צריך להמתין לצאת הכוכבים. ובזה נלמד כמובן גם לאדם, שאפילו לגעת בתרומה, הוא לא יכול לגעת אם הוא היה טמא וטבל, עד שיצא את הכוכבים. דתניא, הפסוק שמדבר על כלי טמא, שרוצים לתאר אותו, אומר, במים יובה, וטמא עד הערב. כך אומר הפסוק. דורש את הברייתא, במים יובה והוא עדיין יישאר טמא? יכול שהוא יישאר טמא לכל, כאילו לא טבל, עד שיהיה ערב ואז הוא יהיה טהור. תלמוד לומר, במים יובה וטמא עד הערב וטהר. לא כתוב ויתהר, שמהזמן של הערב הוא נהיה טהור. ותהר הכוונה שהוא כבר היה טהור קודם, לפי כללי הדקדוק. משמע שהוא כבר היה טהור גם לפני יציאת הכוכבים. אי ותהר, יכול שהוא היה טהור לפני יציאת הכוכבים לכל דבר. תלמוד לומר וטמא עד הערב. עד יציאת הכוכבים הוא עדיין טמא. הכיצד? מצד אחד הוא טמא, מצד שני הוא טהור, תלוי למה. כאן, שעצם זה שהוא טבל, טבלו אותו, את הכלי, הוא כבר טהור, זה לעניין מעשר שני. אפשר להכניס לתוכו פירות של מעשר שני, זה לא מטמא. וכאן מה שהוא עדיין נקרא טמא, זה לתרומה. שכדי שיוכלו, שהכלי ייגע בתרומה, צריך להמתין לצאת הכוכבים. שואלת הגמרא והיפוך ענה. אולי לנגיעה בתרומה, הוא כבר טהור, ולנגיעה במעשר שני צריך להמתין לצאת הכוכבים. תרצת הגמרא מסתברה, מסתבר לומר, הרי לעניין אדם שאוכל תרומה, אנחנו יודעים שהוא נטהר רק בצאת הכוכבים. אז כי היכי, דחמירה, אכילה, דתרומה, שצריך להמתין לצאת הכוכבים, היא חמורה יותר מהאכילה דמעשר שני, שמיד אחרי הטבילה כבר אפשר לאכול, האחי נעמי, אותו דבר, גם לעניין נגיעה, חמירה נגיעה דתרומה, שאפשר לגעת בתרומה, כלי או אדם, יכול לגעת בתרומה רק אחרי צאת הכוכבים, זה חמור יותר מנגיעה דמעשר, שמספיק שהוא טבל כבר הוא יכול לגעת אותו כלי במעשר. והיא בעת אימה, האיסור לאדם שטבל ועדיין לא היה צאת הכוכבים, איסור נגיעה דתרומה, מאח הנפקה, לומדים את זה מיולדת, שעליה נאמר, בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא, עד מתי? עד מלות ימי תהרה. לא תיגע. בכל קודש לא תיגע. אזהרה לאוכל. שלפני שמלאו ימי התארה אסור לאכול תרומה. עד צאת הכוכבים. אוי נו אלא אזהרה לנוגע, כמו שכתוב מפורש לא תיגע. שעד צאת הכוכבים אסור לגעת בתרומה למי שהיה טמא וטבל. תלמוד לומר, מיד אחרי שכתוב בכל קודש לא תיגע, ואל המקדש לא תבוא. מקיש בין קודש, בכל קודש לא תיגע, לבין מקדש, ולמקדש לא תבוא. מה מקדש מי שנכנס בתומעה לבית המקדש, בזמננו מי שנכנס להר הבית, בתומעה, חייב קראת. מה מקדש? העונש הוא דבר שיש בו נטילת נשמה בידי שמיים. אף קודש, מה שכתוב בכל קודש לא תיגע, מדובר כאן על אדם תמה שאוכל תרומה, דבר שיש בו נטילת נשמה, שהוא חייב מיטה בידי שמיים. אבל לא מדובר פה על נגיעה. אדם שנוגע בתרומה לא חייב מיטה בידי שמיים. בנגיעה, נטילת נשמה לקה. אלא חייבים לפרש שמדובר פה על אכילה. ולמה כתוב כאן בכל קודש לא תיגע? כתוב, כל קודש לא תאכל. והי דאפקי, זה שהתורה הוציאה וביטאה את האיסור בלשון נגיעה, אחי כאמר. הנגיעה אסורה כמו שהאכילה אסורה. כשם שבשביל לאכול תרומה צריך להמתין לצאת הכוכבים, ככה גם בשביל לגעת בתרומה צריך להמתין לצאת הכוכבים. כן, אנחנו לומדים שכדי להתיר לתמה שטבל לגעת בתרומה צריך להמתין לצאת הכוכבים. למדנו במשנה פצוע דקה וכולי. אדם שיש לו מום שהמשנה מגדירה אותו שנפצעו ביצים שלו ואפילו אחת מהם, אם הוא כהן הוא אוכל בתרומה. אבל התורה כותבת שאסור לו לבוא בקהל השם. אסור לו להתחתן עם בת ישראל. כמובן שאם הוא כהן והוא מתחתן עם אישה, הוא פוסל אותה מלאכול בתרומה. כי אלה שאסורים לבוא בקהל, הביאה שלהם נחשבת ביאה פסולה, והיא פוסלת מהכהונה, פוסלת מתרומה. משנה עוסקת במקרה שהכהן הזה היה שלם, תמים, בלי מום, התחתן עם אישה, יכלה בתרומה. גם אם היא בת ישראל, היא מתחתנת עם כהן, היא אוכלת בתרומה. והוא נהיה פצוע דקה. אז אם הוא יבוא עליה, פוסל אותה. אבל ואם לא ידע, הוא לא בא עליה מאז, היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה. ככה המשנה הביאה. בדף נונבב עמוד ב' היה ויכוח בין רבי אלעזר ורבי שמעון לבין רבי מאיר. לגבי משתמרת לביאה פסולה. מה פירוש? כגון כהן שקידש גרושה. אסור לו. אם הוא יתחתן איתה והוא יעשה בה ביאה פסולה, הוא פוסל אותה מן הכהונה, פוסל אותה מתרומה. אבל אם הוא לא עשה ביאה, היא משתמרת לביאה פסולה, דעת רבי אלעזר ורבי שמעון, שכל זמן שלא הייתה ביאה פסולה, היא עדיין מותרת באכילת תרומה. רבי מאיר אומר, עצם זה שהיא משתמרת לביאה פסולה, כבר היא לא אוכלת בתרומה. מברר את הגמרא מנתנה של המשנה שלנו, שנראה שהוא סובר שאישה שהייתה נשואה לכהן והוא נהיה לאחר מכן פצוע דקה והוא לא ידעה מאז, מותר לה עדיין להמשיך לאכול בתרומה למרות שזה נראה כמו שהיא משתמרת לביאה פסולה. דאורייתא, עדיין אכלה בתרומה. אמר רבי אלעזר, באמת זה תלוי באותה מחלוקת תנאים היא שנויה. והמשנה שלנו, כמו דעת רבי אלעזר ורבי שמעון, היא שסוברים, משתמרת לביאה פסולה, דורה הייתה מותרת עדיין לאכול בתרומה עד הביאה הפסולה עצמה שתפסול אותה. רבי יוחנן אמר, לא, אפילו תימה רבי מאיר, רבי מאיר שסובר. בדרך כלל משתמרת לביאה פסולה, לא אוכלת, כאן הוא מודה שהיא כן אוכלת. שאני אחה, כאן זה שונה, שכבר אכלה בתרומה. לפני שהוא נהיה פצוע דקה, אז היא יכולה להמשיך לאכול. לא פקע היתר של האכילה שלה. ורבי אלעזר, שלא רצה לחלק, בין אם היא אכלה קודם, לבין אם היא כעת אמורה להתחיל לאכול, כי הוא סובר, זה שהיא כבר אכלה, לכן נתיר לה להמשיך לאכול, לא אמרינן. די לא תאים האחי, אלא תרצה לומר, שיש כן הבדל אם היא אכלה בעבר תרומה, או שהיא אף פעם לא אכלה תרומה. מקרה של בת ישראל, כמובן לא אוכלת בתרומה, שניסית לכהן, אז היא מתחילה לאכול בתרומה, ומת בעלה הכהן, מה תאמר שהיא תמשיך לאכול? בתרומה? שכבר אכלה בחייו? ודאי שלא. חוזרת לבית אביה ולא אוכלת יותר בתרומה, כי היא בת ישראל. אז אותו דבר גם, אחת שהייתה נשואה לפצוע דקה כהן, ברגע שהוא נהיה פצוע דקה, היא כבר לא יכולה יותר לאכול בתרומה. ורבי יוחנן שכן אמר את הסברה הזאת, זה שאישה כבר אכלה בתרומה לפני שהוא נהיה פצוע דקה, היא יכולה להמשיך לאכול בתרומה אם לא ידע. הוא אומר שבדל גדול, האטם, בת ישראל שהייתה אוכלת בתרומה ובעלה הכהן מת, אתה יודע למה היא מפסיקה לאכול בתרומה? כי פקע קנייני. כל זמן שהוא היה חי, היא הייתה קניין כספו, היא יכלה לאכול בלחמו. ברגע שהוא מת, פקע הקניין. לכן היא לא יכולה יותר לאכול בתרומה, אבל האחה, אשתו של פצוע דקה, זה שהוא נהיה בעל מום, לא פקע קנייני, הקניין שלו לא פקע, היא עדיין נחשבת קניין כספו, ולא נפסלה, לא נפסלה בביאה פסולה. ואפילו שהיא כעת נשואה לפצוע דקה שאסור לו לבוא בקהל, זה נראה כמו שמשתמרת לביאה פסולה, כיוון שעד עכשיו אכלה יכולה להמשיך לאכול כל זמן שלא ידע. למדנו במשנה איזו פצוע דקה, כל שנפצעו ביצים שלו ואפילו אחת מהם. מביאה הגמרא ברייתא שמפרטת יותר. תנו רבנן, איזו פצוע דקה שאסור לו לבוא בקהל, כל שנפצעו ביצים שלו, כמו פצע, מכת חרב וסכין, כותב רש"י. זאת אומרת, לא מדובר פה שהוא נולד ככה, אלא זה קרה לו על ידי מכת חרב וסכין. ואפילו אחת מהם, ואפילו נקבו, ואפילו נימוקו, כותב רש"י, וקטנו מאליהם, מחמת מכה. אפילו חסרו כלשהו. אמר רבי ישמעאל, בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, שמעתי מפי חכמים בכרם ביבנה, כל שאין לו אלא ביצה אחת, ואפילו שהשנייה נתלה בידי אדם, אינו פסול לבוא בקהל, אלא הוא נחשב כמו סריס חמה בידי שמיים, והוא כשר לבוא בקהל. הגמרא הבינה שהוא נחשב ממש סריס חמה, שאת הגמרא שר כדעתך, הרי זה לא נעשה על ידי חולי בידי שמיים, אלא זה נעשה בידי אדם, אלא הכוונה, מכיוון שאין לו אלא ביצה אחת, הרי הוא כמו סריס חמה וכשר. שלא אסרה תורה, כותב רש"י, אלא פצוע דקה, ופצוע דקה זה דח, וקרות שופחה. זה נראה בהמשך מה המשמעות של המום הזה. שואלת הגמרא, אחד מהמקרים שאמרנו שהוא נחשב פצוע דקה, וניקב. שואלת הגמרא, ובמקרה כזה הוא לא מוליד, וההוא גברה, היה איזה אדם, שעלה לעץ דקל, דסליק לדיקלה, וחרזי סילבה בביצים, כותב רש"י, נקבו קוץ בביציו, ונפק מיני, יצא ממנו כחוט דמוגלה. שכבת זרע כמין ליחה, כותב רש"י. ואף על פי כן, הוליד לאחר מכן. אז הוא לא נחשב לכאורה פצוע דקה, אם ניקב, כי הרי מוליד. עונה הגמרא, אתה מביא ראיה מהסיפור הזה שהוא מוליד? השלח שמואל את המעשה הזה לקמי דרב, ואמר לי, רב אמר לו, צא וחזר על בניו, לך תברר על בניו, מאין הם? הם לא ממנו. כותב רש"י, זינתה אשתו. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, פצוע דקה שנעשה בידי שמיים. זה נקרא סריס חמה. רש"י כותב, מה זה בידי שמיים? על ידי רעמים, ברד או ממאי אמו. כשר לבוא בקהל. אמר רבא, היינו דקרינן, הפסוק אומר לא יבוא פצוע דקה. משמע שהוא נפצע מאיזה מקרה. ולא קרינן הפצוע, שזה משמע פצוע מעיקרו, כמו ממאי אמו. אלא הוא נפצע, פצוע, הוא נפצע. במתנית הטענה, מקור אחר מניין לומדים שאם זה נעשה בידי שמיים, הוא לא פסול לבוא בקהל. נאמר בפסולי הקהל, כתוב לא יבוא פצוע דקה, ונאמר בסמוך לא יבוא ממזר. פסוק אחד אחר כך. מה להלן ממזר, איך הוא נוצר? בידי אדם, שההורים שלו חטאו והתחתנו במקרה כזה שלא תופסים קידושין. אז התינוק שנולד הוא ממזר, זה נעשה על ידי אדם. אף כאן, פצוע דקה מדובר שזה נעשה בידי אדם ורק הוא אסור לבוא בקהל. אבל אם זה נעשה בידי שמיים, הוא לא נאסר לבוא בקהל. אמר רבא, יש פצוע שזה על ידי מכה, יש דקה זה שזה נמאח, יש קרות שופחה שנחרט תגיד, חתוך. מחדש רבא, המכה של פצוע נוהג בכולם, בכל החלקים, כמו שתכף נפרט. רש"י כותב, בביצים וגיד וחוטי ביצים, שזה הכוונה חוטי ביצים שהביצים תלויים בהם בתוך הכיס. בכל אחד מהם נוהג גם פצוע, גם דקה וגם קרות. פצוע בכולם, דח, הכוונה דקה, מעוך, נוהג בכולם וקרות בכולם, ורב המפרט. פצוע בכולם, הכוונה בין שנפצע הגיד, בין שנפצעו ביצים, בין שנפצעו חוטי ביצים. דח, מלשון דקה, בכולם. בין שנידח הגיד, בין שנדחו ביצים, בין שנדחו חוטי ביצים. קרות בכולם, בין שנחרט הגיד, בין שנחרטו ביצים, בין שנחרטו חוטי ביצים. אמר לי, האום רבנן, יש לי שאלה, הוא שאל לרבא, ממה ידעי פצוע דקה שהפסוק מדבר עליו, מדבר באותו מקום? אימה, שהוא נפצע מראשו? אמר לי, אז רבא ענה לו, מדלומנה בי דורות, לא כתוב בפצוע דקה דור שלישי למשל, או דור עשירי. שמע מינה, שזה באותו מקום. ולכן הוא לא יכול להוליד, לא שייך דור. שואלת הגמרא ודילמה, יכול להיות שפצוע דקה זה בראשו, ובאמת יש לו בנים. והי, דלא מנה בי דורות, הסיבה שלא מנו בו דורות, זה לא מכיוון שהוא לא יכול להוליד, אלא מכיוון שהדורות הבאים באמת מותרים. דהי הוא שהוא בעל מומודה אסור, אבל ברי בנו ובר ברי נכדו, כשר לבוא בקהל. אלא, מניין אנחנו לומדים שפצוע דקה זה באותו מקום? כי כתוב, לא יבוא פצוע דקה הוא קרות שופחה בקהל השם. זה כתוב בסמוך לקרות שופחה. דומיה דקרות שופחה. מה קרות שופחה זה באותו מקום? אף היי, פצוע דקה נמי באותו מקום. שואלת הגמרא, מי אמר שקרות שופחה בעצמו, מי אמר, גופי, מי אמר, ממה הידי באותו מקום הוא? אימה בסיף ותי, הרי זה גם מקום שנשפח משם, רוק. מתרצת הגמרא, שופחה כתיב, במקום ששופך דרך שפיחה. אבל, בפה אינו שופך, אלא יורק למרחוק. והימה, קרות שופחה מחותמו, שזה גם שופך מהאף. עונה הגמרא מכתיב בשפוך קרות, מה שעד עכשיו היה שופך, כעת הוא נחרט. קרות רק עכשיו שופכה כתיב, רק אחרי שהוא נחרט הוא שופך. מי שעל ידי קריטה הוא נעשה שופך, אבל שלא על ידי קריטה כל זמן שהוא שלם, אינו שופך, אלא הוא מקלח בכוח. אז זה לא הכוונה לאף. להפוקי האי, האף, החותם, דהידי ואידי, גם לפני שהוא נחרט, אם הוא נחרט, גם לפני כן שופך הוא. במתנית התנה, מקור נוסף מניין לומדים שפצוע דקה זה באותו מקום, נאמר בפסולי קהל לא יבוא פצוע דקה, ונאמר בסמוך פסוק הבא לא יבוא ממזר, מה להלן, איך נוצר ממזר באותו מקום, אף כאן פצוע דקה זה באותו מקום. אומרת הגמרא, אם ניקב נקב מפולש מצד לצד בגיד, אבל צד אחד שלו הוא למטה מהתרה. התרה, כותב רש"י, שורה גבוה המקפת סביבות הגיד. וצד אחד של הנקב המפולש הוא למטה מהתרה. כשאומרים למטה, הכוונה לכיוון החוצה, לכיוון הקרקע. ולמעלה, הכוונה לכיוון גופו. תחילת הנקב היה למטה מהתרה, והצד השני של הנקב כנגדו למעלה מהתרה. כותב רש"י, הנקב הולך באלכסון ויוצא כנגדו למעלה מן ההתרה כלפי הגוף. ואין שני ראשי הנקב למעלה מההתרה כלפי הגוף. והחלק שהוא למטה מההתרה, לכל למטה מההתרה בשר באלמה הוא. שם אין בעיה בנקב. כדי, כמו שכתוב במשנה, שאם נשתייר מן ההתרה אפילו מלוא החוט, כשר. אבל מצד שני, הרי הנקב כן נמצא לכיוון הגוף, למעלה מההתרה. בכל זאת סבר רבי חייא בר אבא להכשיר אותו לבוא בקהל, כיוון שצד אחד, כותב רש"י, הוא לא למעלה מן ההתרה. אמר לרבי אסי, לא. מכיוון שקצת נקב יש בכל זאת למעלה מהתרה, אחי אמר רבי יהושע בן לוי, התרה כלשהי. כיוון שהנקב עובר דרך על פני כל ההתרה, אפילו נקב כלשהו מעכבת, תולדתו ופסול, כותב רש"י. למדנו במשנה לעניין המום השני, דיברנו על פצוע דקה, יש קרות שופחה שנחרט הגיד. המשנה אומרת, ואם נשתייר מההתרה וכולי, דהיינו אפילו כחוט השערה כשר. מביאה הגמרא ספק, יתיב רבינה וקמיבאי עלי. מלוא החוט שאמרו שאם נשאר מהתרה זה כשר. האם זה על פני כולה? האם צריך שזה על פני כל ההיקף מסביב? או שמספיק שזה על פני רובה, רוב ההיקף? אמר לי רבה תוספה לרבינה. מלוא החוט השערה שאם נשאר כשר שאמרו, זה לא דווקא על פני כולה, אלא מספיק על פני רובה, פני רוב ההיקף. אבל מה? הוא מביא פה דבר מאוד חשוב. ודווקא אם זה כלפי רישה. הרי ההתרה יש את הצד לכיוון הקרקע ויש לצד הגוף, שגובל עם הגיד. מה שצריך שישאר כחוט השערה זה לצד הגוף שגובל עם הגיד. אבל אם שמה אין רוב היקף, אף על פי שבצד של כיוון הקרקע יש את כל ההיקף, פסול. כמו שכתב רש"י, כלפי ראשה לצד גופו נשתייר מלוא השערה על פני רוב היקפה, אבל אם נחתכה כלפי הגוף ולא נשאר שם רוב, ונשתייר מלוא החוט מן ההתרה על פני היקף כל הגיד, אבל רק בצדה כלפי הקרקע, אז זה לא טוב, פסול, זה לא עוזר. אמר אבונה, אם נחתך הגיד בצורה כמו קולמוס, כותב רש"י, כמו חיתוך קולמוס שמחתכים את חודו באלכסון לכתוב בה. צורה כזאת לפי רבונה, עדיין קשרה. אבל אם הוא נחתך כמרזב, כותב רש"י שנחקק כמו צינור, כמו סילון, אבל רק של שתי דפנות. דיינו, יש לו דפנות משני צדדים. והחקק באמצע כמין צינור. ובאחד הראשונים, רבינו אברהם מן ההר, מוסיף שמדובר פה ולא נגע לשביל שכבת זרע. אז פסולה. מה ההבדל? כמרזב, היי, שליט באווירה. כותב רשי, הרוח נכנס לתוך הדפנות, ומתקרר רגיד לתוכו, ואין הזרע מתבשל. לכן לא מוליד. והי, לעומת זאת, כקולמוס, לא שליט באווירה. כותב רשי, בתוך הגיד. ולכן, מתבשל הזרע בחימום כהלכתו. והוא מוליד. הרב חיסדא חולק. הוא אמר בדיוק הפוך. אם הוא נחתך כמרזב, כשרה. ואם נחתך כקולמוס, פסולה. למה? מה ההבדל? כשנחתך כמרזב, היי, גריד. כותב רשי, גריד שכבת זרע מן הגוף בשעת השמיש ומזריע, שהרי לא נחסר הגיד מעוביו, ונוגע בצידי הרחם ומתחמם, ומוציא ויורק כחץ. אבל, והי, אם זה כקולמוס, לא גריד, כותב רשי, על ידי שנחסר עוביו ואינו נוגע בכותלי הרחם, אין מתחמם כל כך ואין נמשך מתוך הגוף בכילוח אל השוטה. לכן הוא לא מוליד ולכן פסולה. אמר רבה, כבתי דרב הונה מסתבר, מסתבר יותר כמו דבריו של רב הונה, שאם זה כקולמוס, כשרה. אבל אם זה כמרזב, פסולה. למה? כי אם זה כקולמוס, היי, לא שליט באווירה. לא שולט באוויר. ואם זה כמרזב, היי, שליט באווירה. ולכן, פסולה. ואם תטען את הטענה של רב חיסדא לגבי קולמוס, שהוא לא גריד, ואם משום גרידותה, זה לא סיבה לפסול. למה? מדידאווה ברזה דחוויתה. זה כמו שמצאנו בברז שאנחנו מכניסים אותו בנקב של החווית. ורשי מפרט. הברז של החווית קצר ודק מלפניו. וכשאתה מתחיל להכניס אותו לתוך הנקב, אינו נוגע בכותלי נקב החווית בפניו. אבל, וכשהוא תוכבו ובא עד אוביו, הוא כן נוגע. כך אותו דבר גם בקולמוס. אף על פי שאין ראש הגיד נוגע מפניו, מתחמם או מחמת נגיעת אחוריו. ולכן, קשר. אמר לי רבינה למריימר. אחי, כך אמר מרזוטרה בשם רב פאפה, משמיד רב פאפה. הלכתה להלכה, בין אם נחתך כקולמוס ובין אם הוא נחתך כמרזב כשרה. מי הוא? בכל זאת, מי בא אליי, רב פאפה הסתפק. האם כשנחתך ואנחנו מכשירים, מדובר שהוא נחתך למטה מהאתרה כלפי הקרקע, או אפילו אם הוא נחתך למעלה מהאתרה כלפי הגוף? שאלת הגמר, מה הספק? פשיטה דה למעלה מהאתרה לכיוון הגוף. דהי למטה מהאתרה, אם רק מהאתרה נחתך לכיוון הקרקע, מה זה משנה לאיזה צורה זה נחתך? אפילו אם נחרט הגיד לגמרי, עדיין קשר, כמו שאמרנו, אם נשתייר כחוט השערה, מספיק. ורבינה, באמת, כשהוא אמר את זה, זה לא באמת שרב פאפה יסתפק. אלא הוא רוצה לשבוש של מריימר ודבאי, הוא רוצה להטעות את מריימר כדי לראות האם הוא באמת בטוח לגמרי, והאם הוא חריף באמת להשיב את התשובה הזאת שהוא ישיב. מספר את הגמרא, ההוא עובדה, היה פעם מעשה דאבה במטה מחסיה, כזה מקום שנקרא מטה מחסיה, שנחתך כמרזב, שפיי מר ברבשי, הוא חתך, את הבשר, כותב רשי, מכל צד, ונטל דופני מרזב, ועשהו כקולמוס, ואכשרי, הכשיר אותו כמו דברי רב הונה. עד כאן דף ה-NA.